שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף סמיך א' במסכת שבת באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים מהשורה האחרונה בעמוד הקודם ונסיים במשנה בדף הבא. השיעור היום יהיה 11 דקות. היום אנחנו ממשיכים לבאר את המשנה שראינו אתמול לגבי באיזה דברים אסור לאיש לצאת לרשות הרבים. נזכיר שהמשנה אמרה שאסור לו לצאת בסנדל מסומר או בסנדל יחיד, כלומר רק סנדל על רגל אחת, בתפילין, בקמאה שהוא לא ממומחה, ובציוד מלחמה שזה שריון, כסדה ומגפיים. בכל הדברים האלו המשנה אמרה שאסור לצאת, אבל אם הוא יצא הוא לא חייב חטאת. זאת המשנה, אתמול דיברנו על סנדל המסומר, היום נדבר על שאר ארבעת הדברים, ובהתאם לזה נחלק את השיעור לארבעה חלקים. עכשיו רק לפני שנתחיל את החלקים עצמם נקדים ממש בקצרה, הרגע אמרנו במשנה שבכל הדברים האלו אין חיוב חטאת, כלומר בהכל מדובר באיסור דרבנן, אז רק נקדים מה הסיבות שאנחנו נפגוש היום שבגללם רבנן גזרו לא לצאת בדברים מסוימים. אנחנו נפגוש שלוש סיבות. סיבה אחת זה שיש דברים שאומנם הם לא מסוי ממש, אבל הם מעין מסוי ולכן אסור. סיבה שנייה זה שאנחנו חוששים שיהיה איזה משהו שיגרום לו להוריד את אותו דבר, ואז יכול להיות שהוא יטלטל אותו דל אדמות, כמו שראינו אצל אישה לגבי תכשיטים מסוימים שאנחנו חוששים שיתראה לחברה, אז אצל גברים הוא לא יראה לחבר, אבל יש סיבות אחרות שעוד מעט נראה. וסיבה שלישית שנפגוש היום זה מפני מרית עין. אז עוד פעם יש מעין מסוי, שמא יוריד ויטלטל ומרית עין. אלה הסיבות, ועכשיו נתחיל את השיעור עצמו. אז כאמור חילקנו את השיעור לארבעה חלקים, החלק הראשון עוסק בלצאת בסנדל אחד, את הדיון לגבי זה נחלק לשלושה שלבים. השלב הראשון זה למה גזרו לו לצאת כך, אז נחזור לרשי על המשנה ומביא שתי סיבות. סיבה אחת שזה מהירושלמי זה מפני מרית עין, כלומר שאם אנשים יראו אותו עם סנדל אחד הם יהיו בטוחים שלא יכול להיות שהוא יצא כך מהבית, אלא כנראה שהוא יצא עם שני סנדלים וקרה משהו לאחד מהסנדלים, אז הוא מחזיק אותו מתחת לבגד שלא יראו ויחשבו שהוא עובר על איסור תורה. סיבה שנייה, אנשים שיראו אותו כך יצחקו עליו, מה אתה הולך עם סנדל אחד? ואז מרוב בושה הוא יוריד גם את אותו סנדל ויטלטל אותו דל אדמות, ולכן אסרו. זה השלב הראשון, למה אסרו? השלב השני זה שהמשנה אמרה שאם יש לו מכה ברגל אחת, אז הוא יכול ללכת עם סנדל אחד. למה? כי כל מי שרואה, רואה שיש לו מכה, ומבין שבגלל זה הוא הולך עם סנדל אחד, וממילא לא יחשדו בו, וגם לא יצחקו עליו. עכשיו, הגמרא דנה מבחינה מציאותית, כשיש למישהו מכה, באיזה רגל הוא שם את אותו סנדל אחד, ובעצם למה הוא שם רק סנדל אחד? אז רבונה אומר שהוא שם את זה ברגל של המכה, וכי הברב אומר שהוא שם את זה ברגל בלי המכה. מה המחלוקת? המחלוקת היא בעצם למה לובשים סנדל בכלל, וזה ממש מחלוקת במציאות של אותם ימים. רבונה סובר שכנראה שסתם כך, הרבה אנשים הלכו יחפים בזמנם. מתי כן הלכו עם סנדל? כשהייתה סיבה מיוחדת, כמו כשיש חפץ ברגל, ואתה לא רוצה שהוא יקבל עוד שריטות מהקוצים, ולכן הוא שם סנדל על הרגל עם הפצע. לעומת זאת, חייה ברב בא מכיוון הפוך ואומר שכל האנשים הלכו עם סנדלים, כי הם לא עשו את זה בשביל למנוע עוד שריטות, אלא פשוט הם עשו את זה כי זה יותר נעים. וממילא, ברגל בלי המכה הוא ודאי הלך עם סנדל, כי למה לא? ברגל עם המכה הוא הוריד את הסנדל, כי כנראה שהסנדל לחץ לו על הפצע. אלה הסברות, ושוב, רבונה אומר שהוא שם את הסנדל על הרגל עם המכה, חייה ברב אומר על הרגל בלי המכה. עכשיו, על זה הגמרא מנסה להביא ראיה מרבי יוחנן שהוא סובר כמו רבונה, שזה על הרגל עם המכה. הראיה היא מזה שמסופר שיום אחד הוא ביקש את הסנדלים שלו, והביאו לו קודם רק את של ימין. אז הוא אמר, למה רק את של ימין? מה, יש לי מכה ברגל? עכשיו, מזה שהוא אמר כך, משמע שאם באמת הייתה לו מכה ברגל, אז באמת זה היה הגיוני להביא לו דווקא את של ימין. ומשמע שלאיזה רגל הוא התכוון, כשהוא אמר, האם יש לי מכה ברגל? לרגל ימין. כלומר, כשיש לך מכה ברגל, אתה שם את הסנדל על הרגל עם המכה. זה הניסיון להוכיח, אבל מיד הוכה הגמרא, מה פתאום? יכול להיות שהוא התכוון לומר כך, מה, יש לי מכה ברגל שמאל שאתה מביא לי את סנדל ימין? ואז זה כמו השיטה השנייה שלובשים דווקא לרגל בלי המכה. עד כאן השלב השני בדיון לגבי סנדל יחיד, ראינו מחלוקת על איזה רגל שמים את הסנדל, ראיה מרבי יוחנן ותחייה, ועכשיו בשלב השלישי, אגב הראיה מרבי יוחנן, הגמרא עוברת לנושא אחר, וזה מה סדר נעילת הנעליים, כלומר איזה נעל שמים קודם, שמאל או ימין? לגבי זה יש סתירה בין רבי יוחנן לבין ברייתא. ברבי יוחנן אנחנו רואים בשתי הזדמנויות שהוא סובר ששמים קודם את של שמאל. איפה הוא אומר את זה? אז קודם כל זה מדויק בסיפור שהרגע ראינו, כי הרי כשהביאו לו את של ימין הוא לא היה מרוצה, ולכאורה מה הבעיה? תשים את של ימין ואחרי זה תבקש את של שמאל. אלא מכאן שבאמת לדעתו צריך לשים קודם את שמאל ואז את של ימין, ובאמת במקום אחר הוא אמר את זה במפורש ששמים קודם את שמאל, כמו שבאמת גם בתפילין מניחים על יד שמאל. זה רבי יוחנן שאומר על שמאל. לעומת זאת יש ברייתא שאומרת ששמים קודם את של ימין. מה עושים להלכה? אז כאן נראה ארבע שיטות, נלך מהקל הכבד, זה לא בדיוק לפי סדר הגמרא. הדעה הכי מקילה זה שרב אשי מעיד על רב כהנא שהוא לא הקפיד, כלומר משמע שהוא שם ככה, שם ככה, זה לא משנה. הדעה השנייה זה רב יוסף, שבפשטות משמע שהוא מחמיר קצת יותר, והוא לא אומר שזה לא משנה בכלל, אלא כן צריך לפסוק כמו מישהו, אבל כל אחד יכול להחליט כמי הוא פוסק, או כרבי יוחנן בשמאל, או כברייתא בימין. הדעה השלישית זה הבעיה, שזה לא ממש דעה, הוא פשוט יוצא נגד רב יוסף, והוא אומר לו שני דברים. קודם כל הוא אומר לו, מסתבר שרבי יוחנן לא שמע על אותה ברייתא, כי אם הוא היה שומע על הברייתא, מן הסתם הוא היה חוזר בו ומסכים שמתחילים בימין. דבר שני, גם אם כן תרצה להשאיר את רבי יוחנן, עדיף לעשות, כמו הדעה הרביעית שעוד שנייה נראה, שזה רב נחמן בר יצחק. מה הדעה הרביעית? אומר רב נחמן בר יצחק, ירא שמיים יוצא ידי שניהם, כלומר גם הברייתא וגם רבי יוחנן. איך? שמים קודם את של ימין כמו הברייתא ואחרי זה את שמאל, אבל כשקושרים, קושרים קודם את שמאל כמו רבי יוחנן ואחרי זה את ימין. אלה ארבע שיטות כמי פוסקים, עד כאן לגבי סדר נעילת הנעליים. אגב, בסוגריים רק נזכיר שאותה ברייתא שהזכרנו ששמים קודם את של ימין, הגמרא עכשיו מביאה את כל הברייתא, זו ברייתא מוסיפה שכשמורידים את הנעליים אז מתחילים משמאל ואז ימין, והיא גם מוסיפה שאם אדם סך שמן אז גם כן הוא סך קודם את ימין והשמאל, אם הוא סך את כל הגוף אז הוא מתחיל מהראש. עד כאן חלק הראשון של השיעור לגבי יציאה בסנדל יחיד, ראינו למה זה אסור, על איזה רגל שמים את הסנדל ומה סדר נעילת הנעליים. החלק השני של השיעור מתייחס לתפילין. לפני שנראה אותו רק נקדים שבמסכת עירובין יש מחלוקת האם מניחים תפילין בשבת או לא. אצלנו בכל אופן בין אם מניחים ובין אם לא אומרת המשנה שלא יוצאים בהם לרשות הרבים בשבת, אבל אם הוא יוצא אין בזה חטאת. זה הדין אצלנו, ועכשיו בא רב ספרא ומסביר, לפי הגרסה הראשונה שלו הוא בא להסביר למה לא יוצאים בזה בשבת, לפי הגרסה השנייה הוא בא להסביר למה אין בזה חטאת אם הוא יצא, ואנחנו נראה שלפי שתי הגרסאות צריך לתת הסבר בין השיטה שלא מניחים תפילין בשבת ובין השיטה שכן. אז נתחיל בגרסה הראשונה של רב ספרא, שלמה לא יוצאים בתפילין בשבת? אז זה כאמור תלוי בשתי הדעות בעירובין. לפי הדעה שלא מניחים תפילין בשבת, אז זה ברור למה לא יוצאים, כי זה דומה למסוי. לפי הדעה שכן מניחים תפילין בשבת, אז זה פחות מובן, כי הרי זה לא דומה למסוי, אלא מחדש רב ספרא שבכל זאת זה אסור, כי אנחנו חוששים שהוא יצטרך לשירותים, ולפני השירותים הוא יוריד את התפילין, וכיוון שהוא כבר מוריד ושם אחרי זה, יכול להיות שהוא בטעות גם יטלטל דלת אמות, ולכן אסור. זה לגבי למה לא יוצאים, או כי זה דומה למסוי, או כי שמה הוא יוריד. עכשיו הגרסה השנייה ברב ספרא, אם הוא כבר הוציא, למה אין חטאת? אז גם כאן זה תלוי בשתי הדעות בעירובין. לפי השיטה שבשבת מניחים תפילין, אז ודאי שאין חטאת, כי הרי כל האיסור כאן זה רק זרה אם הוא יצטרך לשירותים. לפי הדעה שלא מניחים תפילין בשבת, אומר רב ספרא, אין חטאת, כי כמו שכבר הדגשנו מקודם, זה רק דומה למסוי, אבל זה לא מסוי ממש, כי שמים את זה בדרך לבישה. עד כאן, חלק השני לגבי תפילין, ראינו שלא יוצאים או כי זה דומה למסוי או שמה יוריד לפני השירותים, ובכל מקרה אין חטאת. ועכשיו, 11 שורות לפני סוף עמוד א', אנחנו עוברים לחלק השלישי. החלק השלישי זה לגבי יציאה בקמיע. עכשיו צריך להיכנס קצת לראש של אותו זמן, בזמנם כנראה המון אנשים הלכו עם כל מיני קמיעות בשביל כל מיני רפואות, וזה היה מאוד מאוד רציני, כלומר יכול להיות קמיע שאם תוריד אותו זה יכול להיות ממש פיקוח נפש. היו שני סוגים של קמיעות, קמיעות שכותבים אותם מכל מיני ניסוחים ושמות קדושים, וקמיעות שעשויים מעיקרים, כלומר עשבים ושורשים. כל קמיע היה ייחודי למחלה מסוימת, ולא כל אחד יודע לעשות קמיע כמו שצריך. אגב, המילה קמיע זה מלשון לקשור, כלומר שקושרים איזשהו קלף עם אותו כתב, או שקושרים את אותם מסבים. עכשיו, לגבי קמיעות, אומרת המשנה, רק קמיע שאתה בטוח לגמרי שהוא עובד, בזה אתה יכול לצאת בשבת. אם לא, אסור. למה? אז יש לזה בראשונים שני הסברים. דבר אחד, אם אתה בטוח שזה עובד, אז אין חשש שאתה תוריד את זה פתאום ברשות הרבים ותטלטל, כי הרי אתה לא רוצה להוריד, כי זה ממש עובד לך. דבר שני, כשזה עובד, אז זה כמו סוג של תרופה, זה הופך להיות חלק מהלבוש שלך. אם זה לא בטוח עובד, אז זה הופך לקצת כמו תכשיט מיותר, ואז זה דומה למסוי. אז שוב, קמיע שבטוח עובד, מותר לצאת עם זה בשבת לרשות הרבים. זה הדין במשנה, ועכשיו על זה נראה שלושה דיונים. הדיון הראשון זה שהגמרא מביאה ברייתא שמביאה עוד חמישה דגשים לגבי הדין של המשנה, ארבעה מהם לקולה ועוד אחד לחומרה. הדגשים לקולה זה דבר אחד מותר בין אם זה קמיע של כתב, בין אם זה קמיע של עיקרים, כמו שאמרנו מקודם. דבר שני זה לא רק אם יש לאדם בעיה שיש בה סכנה ולכן הוא צריך קמיע, אלא גם בעיה שהיא בלי סכנה. דבר שלישי זה לא רק אם כבר יש לו את הבעיה או את המחלה, אלא גם אם הוא רק רוצה למנוע, והקמיע עוזר למנוע. דבר רביעי, לא רק שמותר ללכת עם זה ברשות הרבים, מותר אפילו לעצור לרגע להתיר את זה ואז לקשור את זה שוב, וזה בניגוד לכל הדברים שראינו בינתיים בפרק, כמו התכשיטים של האישה והתפילין, שאנחנו מאוד חוששים שמה יוריד את זה לרגע, כי אז אולי הוא יטלטל את זה דלת אמות. כאן לעומת זאת אנחנו לא חוששים ואנחנו מתירים לו להתיר את זה ולקשור את זה לכתחילה, כי אנחנו כל כך בטוחים שהוא לא ירצה לזוז מטר בלי הקמיע, שאין חשש שהוא יטלטל דלת אמות. אלה ארבעת הדברים בברייתא לכולה, ודבר אחד לחומרה, מותר לשים קמיה, אבל זה צריך להיות ישירות עליך, ולא לקשור את זה באיזושהי שרשרת או טבעת, כי אז זה כבר נראה שאתה לוקח את זה בשביל היופי כמו תכשיט, והרי זה לא באמת תכשיט, וזה לא באמת לבוש, ממילא זה כבר הופך להיות דומה למסוי, וזה אסור. עד כאן הדיון הראשון לגבי קמיה. הדיון השני זה לגבי מה שאמרנו, שאתה יכול ללכת עם קמיה רק שאתה בטוח שהוא עובד. עכשיו רק נדגיש, כמו שהזכרנו מקודם, כל קמיה היה מרפא מחלה מסוימת, לכן אתה צריך להיות בטוח שהקמיה שאתה עכשיו הולך איתו מרפא את הבעיה שיש לך. איך אתה יכול להיות בטוח? אומרת המשנה שצריך שזה יהיה קמיה מומחה. מה הכוונה קמיה מומחה? אז אפשר לדבר על שני סוגים של מומחיות, או קמיה שהגיע ממומחה, כלומר שמי שכתב אותו הוא מומחה, או קמיה שהקמיה עצמו הספציפי הזה מומחה. עכשיו עוד רגע נראה מתי דבר נחשב כמומחה, אבל קודם נראה את רב פאפה שהוא אומר שבאמת שני הדברים מותרים, כלומר לא רק שאם אתה יודע שהקמי הספציפי הזה שאתה רוצה לצאת איתו הוא עוזר שאז מותר, אלא גם אם הקמי הספציפי הזה חדש לגמרי ואולי הוא אפילו המצאה חדשה לגמרי, אבל מי שכתב אותו הוא אדם שהוא מומחה בכתיבת קמאות ואתה בטוח שזה יעזור לך, גם אז מותר לצאת. זה רב פאפה, עכשיו השאלה המתבקשת זה איך נהיים מומחים, כלומר איך מגדירים קמי המומחה למחלה מסוימת, או אדם שמומחה לכתיבת קמאות כשהוא יודע לכתוב את קמי הנכון לכל מחלה וזה תמיד עובד. אז כאן, כמו בהרבה דברים בתורה, זה הולך לפי שלוש פעמים, כלומר אנחנו צריכים הצלחה של שלוש פעמים. הבעיה היא שיש לכאורה סתירה בין שתי ברייתות איך סופרים את אותם שלוש פעמים, אבל עוד רגע נראה שזה לא באמת סתירה. מה לכאורה הסתירה? הסתירה היא בין ברייתא שראינו מקודם, נקרא לה ברייתא א', לבין ברייתא אחרת. בברייתא א' כתוב שצריך שאותו קמיה ריפה שלוש פעמים את אותו אדם. בברייתא ב' כתוב שצריך שהקמיה ריפה שלושה אנשים. איך מסתדרים? עונה הגמרא, שתי הברייתות מדברות על מומחיות שונה. ברייתא א' מדברת על המומחיות של הקמיה עצמו. ממילא מספיק שהוא ירפא אפילו את אותו אדם מאותה מחלה, אנחנו יודעים שעכשיו הקמיה הזה מצליח לרפא את אותה מחלה. ברייתא ב' לעומת זאת דיברה לא על המומחיות של הקמיה, אלא על המומחיות של מי שכתב אותו. ממילא זה לא מספיק שהוא יעשה קמיה אחד שמרפא את אותו אדם שלוש פעמים, כי זה רק מראה על הקמיה עצמו, אלא צריך שהוא יצליח לרפא שלושה אנשים, ורש"י מוסיף שמן הסתם גם זה שלוש מחלות שונות, ובזה הוא הראה שהוא יכול לרפא את כל המחלות, ואז הוא עצמו נהיה מומחה. אז פתרנו את הבעיה של הסתירה בין הברייתות, ובואו נחזור עוד פעם על הסיכום איך נהיים מומחים. אז בשביל שהקמיה עצמו יהיה מומחה, ונזכיר שכל קמיה זה למחלה מסוימת, אז צריך שהוא ירפא את אותה מחלה שלוש פעמים, אפילו אם שלוש הפעמים היו באותו אדם, כל שכן אם הם היו בשלושה אנשים שונים, באותה מחלה כאמור. בשביל שהכותב יהיה מומחה, הוא צריך לרפא שלוש מחלות, וממילא זה אומר שהוא צריך לחלק קמיה לשלושה אנשים שונים, כשלכל אחד מן הסתם יש מחלה אחרת. זה לגבי האיש, עכשיו על זה ברב פאפה ושואל האם זה דווקא לשלושה אנשים שונים, או אם יש גם את אותו אדם ויש לו שלוש מחלות שונות, והוא נתן לו קמיה שונה לכל מחלה, האם גם אז הוא נהיה מומחה, או שזה דווקא לשלושה אנשים שונים, בזה הגמרא נשארת בתיקו. עד כאן הדיון השני לגבי קמיות, ועכשיו בנקודותיים קצת מעל אמצע עמוד ב' אנחנו עוברים לדיון השלישי לגבי קמיות, ובזה נסיים להיום. הדיון השלישי לכאורה לא קשור לנושא שלנו של שבת, אבל בסוף הדיון נראה שגם זה מתקשר. הדיון הוא ששואלת הגמרא, האם בקמאות שכותבים אותם, והרי בקמאות גם יש שמות קדושים, האם יש בהם קדושה? מה נפקמינה? כלומר, מה זה משנה אם יש בהם קדושה או לא? אז הגמרא מציעה שלוש הצעות. הצעה הראשונה זה שהשאלה היא, אם יש שריפה בבית, אז האם כמו שמותר להציל ספרי קודש ולהוציא אותם לחצר, אפילו אם אין עירוב חצרות שם, אולי גם מותר להציל את הקמאות? אבל אומרת הגמרא, זה לא שאלה, אנחנו כבר יודעים מברייתא שלא מצילים קמאות, ממילא ההצעה הזאת לנפקמינה יורדת. ההצעה השנייה לנפקמינה, אם יש בהם קדושה או לא, זה האם צריך לגנוז אותם, אבל גם את זה הגמרא דוחה ואומרת, הדין כאן ברור, לא צריך לשאול, גוזרים את השמות הקדושים ואותם גונזים, ואת השאר זורקים, לא צריך לגנוז. ממילא הגמרא מביאה עכשיו הצעה שלישית, ואם זה נשאר, זה שהנפקמינה, אם יש בהם קדושה או לא, זה האם מותר להיכנס איתם לבית הכיסא. זאת השאלה, ועכשיו הגמרא מנסה לענות עליה. מאיפה? מהמשנה שלנו, לכן זה הובא כאן. איך אפשר ללמוד מהמשנה שלנו? כי הרי המשנה אמרה שמותר לצאת עם קמיה של מומחה לרשות הרבים. והרי לגבי תפילין ראינו מקודם שבגלל שיכולת שהוא יצטרך לשירותים, אסור לצאת איתם, כי אולי הוא יוריד ואז הוא יטלטל. אז למה אתה לא חושש לאותו דבר לגבי קמיה? אלא כנראה שאפשר להיכנס עם הקמיה לשירותים, וממילא אין כאן שום בעיה ואין חשש שהוא יטלטל. אז זאת ראיה שמותר להיכנס עם קמיה לשירותים, אבל הגמרא לא מקבלת את זה, והיא מנסה לדחות את זה בארבע דחיות שונות, הדחייה הרביעית מתקבלת. נתחיל דווקא בדחייה השלישית, כי היא שונה קצת משאר הדחיות, וזה שאומרת הגמרא, אתה צודק, באמת גם לפי המשנה שלנו אסור להיכנס עם זה לשירותים, ובכל זאת, לא בגלל זה גזרו שלא יצא עם זה לרשות הרבים. למה? במה זה שונה מתפילין? אומרת המשנה, אולי בקמה, בניגוד לתפילין, אין שום בעיה שילך עם זה ביד, גם בלי לשים את זה עליו. כלומר, אין בזה שום בעיה של טלטול. ממילא לא אכפת לי שלפני שהוא נכנס לשירותים, הוא ישים את זה בצד, וכשהוא יצא, הוא ייקח את זה ביד. גם אם הוא ילך עם זה קצת, זה לא נורא, זה מותר. ולמה זה מותר? כי קמה, כנראה מרפא לא רק כשאתה לובש את זה על הצוואר, אלא גם כשאתה מחזיק ביד. ממילא אין הבדל בין הצוואר ליד, וזה לא נחשב שאתה נושא מסע, וזה מותר. זאת התחייה השלישית, אבל מיד דוחה הגמרא מרב הושעיה, שהוא אומר בפירוש שאומנם מותר ללכת עם קמע מומחה, אבל אסור להחזיק את זה ביד. ממילא את התחייה השלישית דחינו. עכשיו שוב נזכיר מה אנחנו מחפשים כאן. ראינו מהמשנה שלנו שמותר ללכת עם זה ברשות הרבים, למרות שלכאורה אמור להיות את אותו חשש שראינו בתפילין, שהוא יוריד את זה לפני שהוא נכנס לשירותים, ואז אולי הוא יטלטל, ומכאן רצינו להוכיח שבעצם הוא לא צריך להוריד, אלא הוא יכול להיכנס עם זה לתוך השירותים. עכשיו נראה את שאר שלוש התחיות שהן באמת מקבלות את זה וממרות את הצודק. מהמשנה שלנו משמע שהוא יכול להיכנס עם הקמע ממש לתוך השירותים, ובכל זאת אין מכאן ראיה שבאופן כללי אפשר להיכנס עם קמע לשירותים. למה אין מכאן ראיה? כי נעשה אוקימתא שהמשנה שלנו מדברת על מקרה מיוחד. באיזה מקרה? אז התחייה הראשונה מציעה שהמשנה שלנו מדברת דווקא על קמע של עיקרין ולא של כתב, כלומר שאין עליו שמות קדושים. התחייה השנייה מציעה שהמשנה מדברת על מקרה של פיקוח נפש, ולכן התירו לו להיכנס עם הקמע, כי אם הוא יוריד הוא יכול למות. את שתי התחיות אלו הגמרא דוחה מברייתא א' שראינו מקודם, ששם מפורש שהמשנה שלנו היא גם בקמע של כתב, וגם במקרה שזה לא פיקוח נפש. לכן התחייה הרביעית מציעה שהמשנה מדברת דווקא על קמע כזה שמכוסה באור, ובזה באמת מותר להיכנס לשירותים. אבל בקמע שלא מכוסה אין מכאן ראיה שמותר, ובזה נשארנו בלי תשובה. עכשיו בסוגריים, גם על זה הגמרא מקשה, למה מותר כשזה מכוסה באור? הרי גם תפילין זה בעצם פרשיות שמכוסות באור, אז למה בתפילין אסור להיכנס לשירותים? עונה הגמרא, כי בתפילין יש גם קדושה על האור עצמו, כי הרי לאור יש תאות שין, שזה הלכה למשה מסיני, בניגוד לקמע שמבחוץ אין לו שום קדושה. עד כאן, לגבי האם מותר להיכנס עם קמע לשירותים, ראינו שאם זה מכוסה באור מותר, אם לא, אין לנו תשובה. בזה סיימנו את החלק השלישי של השיעור לגבי קמעות, ושתי שורות לפני המשנה בסמך ב' עמוד א', אנחנו עוברים לחלק הרביעי של השיעור, וזה שאסור לצאת בשריון, כסדה ומגפיים. מה זה שריון, כסדה ומגפיים? אז מדובר בלבוש של לוחמים, שזה נועד בשביל שלא יפגעו במחיצים והחרבות. שריון, תראו במסורת הש"ס שמובא שם שזה שריון של קסקסים, כלומר שהוא עשוי מהמון המון מטבעות קטנות. כסדה, לפי המאירי, זה כסדת מתכת שמכסה את הראש וקצת את הפנים ועד הצוואר. ומגפיים אומר רש"י זה כמו מגפיים שלנו רק שממתכת. בכל הדברים האלו אמנם אין חיוב חטאת, כי זה כן סוג של לבוש, אבל אסור לצאת בזה מדרבנן. הגמרא עצמה לא מסבירה למה גזרו, ברש"י במשנה משמע כי זה לבוש של חול ולא מיועד לשבת, ממילא כנראה שזה קצת דומה למסוי. יכול להיות שאפשר להוסיף לפי מה שלמדנו עד עכשיו שזה גם מאוד לא נוח, אז יש סיכוי שהוא יוריד ואז הוא יבוא לטלטל. בכל אופן אסור, עד כאן החלק הרביעי. בזה הגענו למשנה בסמך ב' עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. חילקנו את השיעור לארבעה חלקים, בחלק הראשון דיברנו על האיסור לצאת בסנדל אחד, ראינו לזה שתי סיבות, או מריטיין שיחשבו שהוא מחביא את הסנדל השני, או שם יצחקו עליו ואז מבושה הוא יוריד ויטלטל את אותו סנדל, אז זה האיסור, אבל אמרנו שאם יש לו מכה, אז מותר, באיזה רגל הוא שם את הסנדל, רבו נע ברגל של המכה, אחי הברב אומר ברגל בלי המכה, ניסינו להביא ראיה מסיפור על רבי יוחנן כמו רבונה, אבל דחינו. אגב זה, גם הגענו לדיון איזה סדר יש לנעילת הנעליים, לפי רבי יוחנן קודם שמאל, לפי הברייתא קודם ימין. להלכה ראינו ארבע שיטות, רב אשי אמר שרב כהנא לא הקפיד, רב יוסף אמר שצריך להחליט, אבל אפשר או כך או כך. אביי אמר שאם כבר אז כמו הברייתא, כלומר ימין, אבל הכי טוב כמו רב נחמן בר יצחק, שזה השיטה הרביעית שיוצא ידי שניהם, כלומר שם קודם את של ימין, אבל קושר קודם את של שמאל. זה היה לגבי סנדל. בחלק השני דיברנו על תפילין, ראינו שבעירובין יש מחלוקת האם לובשים תפילין בשבת או לא. בכל אופן אומר רב ספרא, המשנה שלנו אומרת שבין אם לובשים ובין אם לא, אסור לצאת מהם בשבת, אבל אם יצא אין חיוב חטאת. למה אסור לצאת? אז אם לא לובשים תפילין בשבת, אז כי זה דומה למסוי, אבל זה רק דומה ואין חיוב חטאת. אם לובשים תפילין בשבת, אז כל הגזרה זה שם יוריד כשהוא נכנס לשירותים, אז כמובן שאין בזה חיוב חטאת. בחלק השלישי של השיעור דיברנו על יציאה בקמע, שאם זה קמע מומחה, אז מותר לצאת. לגבי זה ראינו שלושה דיונים, בדיון הראשון ראינו חמישה דינים לגבי זה, גם שזה גם כתב וגם עיקרין, גם שזה אפילו שאין בו סכנה, גם שזה רק למניעה, וגם שמותר לקשור ולהתיר את זה ברשות הרבים, אבל אסור לשים את זה על שיר או טבעת. דיון שני היה לגבי המומחיות. רב פאפה אמר שלא צריך שדווקא הקמא הזה מומחה, אלא מספיק שמי שכתב אותו הוא מומחה לכתיבת קמאות. ולגבי איך נהיים מומחים, ראינו סתירה בין ברייתות, ואמרנו שהם בעצם לא סותרים, הם פשוט מדברים על שני הסוגים של המומחיות. כלומר, בשביל שהקמא יהיה מומחה, צריך שאותו קמא ריפא את אותה מחלה שלוש פעמים, בין אם זה בשלושה אנשים, בין אם זה באותו אדם. בשביל שהכותב יהיה מומחה, הוא צריך לתת שלושה קמאות שונים בשביל לרפא שלוש מחלות שונות. אם זה לשלושה אנשים שונים, אז זה ודאי טוב. אם זה לא אותו אדם, אז נשארנו בטייקו. בדיון השלישי לגבי קמאות שאלנו, האם בקמאות יש קדושה? אמרנו שלגבי להציל מן הדלקה זה לא נפקמינה, ודאי שלא מצילים. לגבי לגנוז, ודאי שגוזרים את השמות הקדושים ואותם גונזים, ואת השאר לא. אלא השאלה היא, האם מותר להיכנס עם הקמאה לבית הכיסא? ניסינו להוכיח במשנה שלנו, מזה שמותר לטלטל ברשות הרבים, שמותר להיכנס עם זה לבית הכיסא, כי אם לא, אז היינו אמורים לאסור, כמו בתפילין. אבל דחינו, נכון, מהמשנה שלנו באמת משמע שאפשר להיכנס לבית הכיסא עם הקמאה, אבל זה דווקא כשזה מכוסה באור. אבל כשזה לא מכוסה, אין לנו תשובה. זאת הייתה התחייה הרביעית. ראינו עוד שלוש תחיות, אבל דחינו אותם, לא נזכיר אותם שוב. מה שכן נזכיר זה שיצא מהתחייה השלישית, זה שמותר ללכת עם קמאה רק שאתה לבוש בו, אבל להחזיק אותו ביד אסור. עד כאן החלק השלישי לגבי קמאות, בחלק הרביעי ראינו שלא יוצאים בשריון קסדה ומגפיים שלוחמים כל טוב.